קשר זה היה כשהכלה הייתה כרוכה אחרי אימה, כל מה שאימא שלה הייתה אומרת, היא הייתה עושה. ואימא שלה מדריכה, לא הצליחה אותה טוב. אז הוא ניסה, וקדמו, וזה היו שניהם אצלי, הכרתי, ואיך כך אמרתי לו, תעצור אותה, תבטל את הקשר. וגם היה כמה שעות לפני החתונה פה. אבל אני משלם כנס, אמרתי לו, אתה רוצה לשלם כנס כאן, אני משלם כנס לכל החיים אחר כך. הניסויים האלה לא הצליחו. ביטלו באמת את הקשר, את הרוסים, וברוך השם התחתן, נקים בית, ילדים, זה... מקרה מיוחד שליוויתי אותו ככה. מסיבות החיים שמגלגלות כל מיני מקרים מיוחדים כאלה. כן, אז אני רק אומר, לפעמים, גם אחרי כל הקשר, אנחנו אומרים, עד, תמיד אני אומר בחתונה וחופה, יש שני ליקויים, בשטר הרוסים, מה ששאלתי בשטר הרוסים, אז לא יודעים, מכירים, תלדים על השטר הרוסים. יש שטר הרוסים, מסיבל, ככה, מגורי דורות, מגנוסה, פרסיק, השטר הרוסים זה דעתים חייבות של שני הצדדים, אני צריך צדדים. בין כלל זה ההורים עומדים מצד החתן, וההורים עומדים מצד הכלה. יעמוד מצד החייבות, אני צריך צדדים, הצדדים. ושם באחד מהנוסחות זה בשאלה פיה החתן והכלה, ואמרו הן. אז בזמן הרבה, כשאומרים את החתן, אומרים הן, הכלה אומרת הן, שאלה פיה חתן. וראשית דבר, ראש ד', ראשית דבר, לא נעשה את אותו עד תאריך, זה לא יאוחר מזה, ובתוך הזמן מתי שהתרצו שני הצדדים, לא כותבים תאריך, אלא כותבים, נגיד, עכשיו, אני עושה באלול או בתשרי, ותוך הזמן מתי שהתרצו שני הצדדים. וגם מתחייב להביש את החתן מנושי כבוד, כנינת, בלבטים חשובים דפו. והחצת השני, תחבב להריב את הכלה, מנושי כבוד, כמינת, בלבטים חשובים דפו. זה הנוסח המקובל. אבל אני שיניתי את הנוסח, ויש לי שטר רוסים קצת יותר עדכני ויותר זה, ומי שירצה לעשות שטר רוסים ולכתוב שטר תנאים, אני יכול לקחת ממני, יש לי הרבה מאוד עותקים על מי החומו, יפה, ופעם סידרתי קידושים לבעל דפוס. אז הוא אמר שהוא עושה שטר רוסים, אבל לא כדאי שטר רוסים, הוא הספיק לי יפה עם עיתורים, הספיק לי 1,000 עותקים. הספיק להרבה זמן. זה היה המתנה שלו לזה שסידרתי קידושים לבן שלו. עכשיו אחת החתונות האחרונות שהיה כבר מאוחר וישב בו לפני החופה וכתב מושטר אירוסים. איזה חתונות זה היה? חבר שלנו, או אולי חתונה אחרת שסיפרתי. לא זוכר כבר.
טוב. שטר אירוסים נכנס לחתונה.
את מה?
שטר אירוסים נכנס לחתונה.
שטר אירוסים עושים בדרך כלל בתנאים, כשחותבים תנאים. בתנאים עושים שני דברים. הירושלמים עושים קודם שטר תנאים, וחותמים עליו בשני עותקים, שעותק אחד הולך למשפחת החתן, עותק אחד למשפחת הכלה, וחותמים, החתן והכלה, והעדים, וההורים, וארץ קבלן, וכל מיני חתימות שיש על השטר הזה. וחוץ מזה שומרים צלחת, אז מנהג שבירת הצלחת, מכירים מנהג שבירת הצלחת, ומצליחה שברו צלחת והעושים, כן?
שמור.
מה שמור?
כן.
טוב, אז שמור צלחת זה בעצם אין בזה שליחת המוזם כמו שבירת קודם בבחר, וגם זה אין זה חרס המשבר, שאם משה חרס לא יכול להתחבר וכך ככה, ולא יכולים להתנתק, כשזה לא יתנתק, בקיצור, כל הדרשות על שבירת הצלחת, היום נותנים צלחת, מיותרת, מפעילים אותה לפני כולם, חברות קודמות, כל מיני דברים מהצלחת. אז יש כאלה שעושים בשביל זמן הערוצים, אם אתם קודמים לתאים, ויש כאלה שקודמים לפני החתונה, לפני החופה, קודמים שטח ערוצים, הולכים לחופה. על פי הגברה, רב מנגיד עמד למקדש בלא שידוחים, שמקדש בלא שידוחים, אז עושים זה, ועושים שידוחים, ומיד זה. טוב, כן, למה הזכרתי את כל זה? כדי לדון על מריבות, מריבות, שזה נוגע לכל התקופה, וגם לתקופה שבין האירוסים הנישואים. פתאום מתחילים לריב על כל מיני דברים. אז אולי בפעם הבאה נדבר באמת על מריבות, סוגיית המריבות בכלל, סוגיית המריבות בין האירוסים הנישואים, אם יש מריבות בין בחור ובחורה. נו, תשאלו קושייה רק. מריבות, אם יש מריבות, נו. אז תסיק מסקנות, מה הבא, יש מריבות. איך הביתה, מה... תודיע, אתה מפל את הקשר. זה לא פשוט, כי יש קשרים שהם קשרים טובים. ובתוך זה מריבות. או שיש גם לחיי הניסויים, יש מריבות, נכון, אבל פותרים אותם. אז השאלה אם זה מריבות פתירות, איך קוראים. טוב, בסדר, זה יהיה נושא, בעזרת השם, הפעם הבאה. השלב הזה של החלטה הוא שלב לא פשוט באמת, שלב של בעצם זה, מה הבעיה? הבעיה היא תמיד החשש. אולי זה לא החלטה מתאימה, אולי זה לא זה. אז כל מה ש... כן, לא, כן, לא החלטנו, כן, אבל אנחנו עוד לא, לא זה. אז השלב של ההחלטה, תקופת זה בעצם שלב של פריצה, פריצה לדרך, זה שלב בנפש. אמר לי מישהו שהוא מתלבטן גדול, אבל באמת מקווה שבקרוב נשמע ממנו בשורות טובות. אז אחרי כל הלבטים הוא אמר לי, זהו, עכשיו אני שלם, אני החלטתי כבר, אי אפשר להתבשלות, אבל הוא כבר שלם, החליט, מצוין. מה עושים אחר כך? לכאורה. אצל החרדים, מה עושים אחרי שלב האירוסים? לא עושים כלום, חכים לחתונה. וההורים הולכים, קונים כמה דברים, וזה ההורים. החתן והכלה לא נפגשים, נפגשים בחתונה. כי באמת, מה יש להיפגש בין האירוסים לנישואים? שלא להיפגש. מכירים, החליטו כבר, אז זהו, זה כל אחד, זה מקומו, יש להם החדר, יש להם דגלו. ומה יסוד הדברים? אני אומר את זה בצחוק קצת, אבל בכל אופן זה דברים אמיתיים. כי באמת קשה מאוד להתקדם בקשר בין תקופת האירוסים והנישואים. ההתקדמות בקשר באה כאשר עוברים שלב נוסף. אבל בין האירוסים לנישואים אין שלבים אמיתיים. זה שלב סטטי של החזקת הקיים. ולכן, באמת לא להרבות בפגישות בזמן הזה, כי אין טעם בפגישות. יותר מזה, יש הרבה מאוד פגישות על רקע, רקעים מעשיים. כמו יש בחור ש... בחור הוא כך... הוא דרוש, יש לו ילד כבר, אבל ברוך השם מצא את זיווגו, אבל בבלגיה, בחורה ישראלית שהמשפחה ירדה לבלגיה, טוב, סיפור שלם. יש חלק מכירים אותו, כי הוא היה מסתובב הרבה גם בישיבה, בגבאים אולי מכירים אותו כלייבי. אז הוא, זה סתם סיפור על ההשגחה באמת. בחור שלמד במצווה רמון, אחר כך התחתן. ואשתו לא כל כך, הייתי אומר, הייתה, ולא בקו הבריאות הנפשית כל כך, ובסופו של דבר, קיצור יש להם ילד, אבל אחרי הרבה שנים של ניסיונות וניסיונות, הם נפרדו. והוא עומד בקשר עם הבן שלי במצפה רמון, הוא למד שם בזמנו, עכשיו הוא עובד, בשנים הוא כבר עובד, אבל הוא רצה מאוד להתארח את איזושהי משפחה בקצרין. זה סתם סיפורים של השגחה פרטית באמת, במשפחה. והבן שלי ניסה לסער, או שבת פה, או שבת שם, ותראו לא הלך, לא הלך. סופו של דבר לפני איזה שלושה חודשים, בערך, אמר, הנה השבת הזאת, הם יכולים, אותם זמן, לנסוע לימי שבת. זהו, זה אחרי הרבה דחיות. השבת הזאת התארחה באותה סעודה, התארחה משפחה של ישראלים בשליחות מבלגיה, אבל הם ידידים עם מה זה. והאישה ראתה את הבחור, שהוא לא בחור כבר, מבוגר כבר 35-6, משהו כזה, ואמרה, וואלה, יש לי שידוך בחורה מבלגיה. אנחנו בקשר עם המשפחה. טוב, נוצר הקשר, עכשיו דיברו בסקייפ, אחר כך היא באה לכל הארץ, נפגשו, והייתה שמחה גדולה, וזהו, אחר כך נוסע לשם, שבוע נוסע עוד פעם, סוף שבוע נוסע כדי שהיו רוסים בארץ, אבל היו גם רוסים בבלגיה. קיצור, סיפור, זה משפחה ממקור תורני, רבני והכל, אבל אבא קצת שנה הוא פרש, חתן עם אישה ממש לא דתית, והבת חזרה למקור, חזרה בתשובה, וגם היא כבר לא צעירה בכלל. כל אופן זה רק סיפור על ההשלכה, שדווקא באותה שבת בדיוק שהמשפחה הזאת מבלגיה התארחה וזה, ונפגשו וראו, וזה יצא השידוך, פשוט זה לא להאמין. אז מה, למה דיברתי? אמרתי, התקופה הזאת שבין האירוסים לנישואים, היא, אני לא יודעת השם, מקרוב ועוד איזה שלוש שבועות עומדים להתחתן, פה בארץ, יגור פה בארץ, זה עד השם. אני אומר, התקופה הזאת, עד שלא מבשילה לכדי נישואים, באמת אין הרבה מה להתקדם בקשר. ושהיות מרובות זה אצל זו וזו אצל זה, זה ממש לא טוב, זה רק משיג את כל הקשר לאחור, של נסיגה. משיג את כל הקשר לאחור, כי ברגע שהקשר הוא עקר, ואין, אי אפשר לעשות דברים אסורים. ושואלים אותי, האם מותר? לא, בעצם אחרי אירוסים, שהם לא אירוסים, זה שידוכים. זה לא אירוסים, זה שידוכים. שידוכים, באמת, אין שום היתר, היתר מרווח מאשר אז מה צריך לעשות? צריך לשמר את הזה. למה נזכרתי? היום בלילה היא באה במיוחד, היא נוחתת מבלגיה, תהיה פה יום וחצי או יומיים, וכסה חזרה לבלגיה, כי בשבוע הבא הם מתרסים, בלגיה. אז למה היא באה? היא באה כדי לבחור אולם. אז כדי לבחור אולם, בחרו הרגילים, הם נוסעים, מהעיר המורה לתל אביב, לירושלים, ושבע לזה, לבחור אולם. יש בחורה באה מבלגיה וטיסה ובאה ליומיים וחוזרת לבלגיה, היא משפחתה, צערנו, בבלגיה. זאת אומרת שיש מפגשים על רקע, על רקע, על רקע מעשי. שזה אולם, ותנור, ומקרר, וכל הפרטים האלה של תזמורת, כל הפרטים האלה הם בעצם מעסיקים מאוד את החתן והכלה, וטוב ששניהם מעורבים. אם כי כאן צריך גם עוד פעם את הזהירות, יש פעמים שההורים מאוד מאוד מתערבים בין החתן והכלה, ההורים מחליטים על האולם, ההורים מחליטים על הצלם, ההורים מחליטים על אם כן יהיה נפרד או לא יהיה נפרד, אחד הדברים הבעייתיים באמת בחתונות. אז יש גבולות שההורים עוסקים בהם, יש גבולות שהחתן והכלה צריכים להביע את דעתם. ואם הם, החתן והכלה לא רוצים, זאת אומרת ההורים לא רוצים. ועם המנות זה בעיה, שבוחרים את המנות. כי ההורים עושים להראות מנות יפות, לא יכולים להראות מנות חומות. אתם, כל אחד מכם שיושב פה, איך היה רוצה להתחתן, עם איזה מנות היה רוצה להתחתן? היה פעם ברית, מה? היה פעם ברית של בן אדם שלא היה מפולפק, הרגליים על הקרקע זה ממש לא אצלו. אז נולד לו בן, שמחתנו, ואז הוא הזמין מועל איכשהו, עשו את הברית. אמרו לו, יש סעודה? לא ידעתי שצריך לדאוג ברית לסעודה. אז גם למוהל ולכל דאגו לו, עזרו לו, אבל לא חשבו שצריך גם סעודה. אז רצנו מהר לחנות מכולת ליד, קנינו איזה 20 לחמניות, וכמה, אולי זה היה טונה או משהו, פתחנו טונה, קנינו כמה בקבוקי שתייה וכוסות, הבאנו, וזהו, וכמה פרוטות, הייתה סעודה. חתכו את הלחמניות, שמו טונה בתוך הלחמניות, שתו עם שתייה, עם גול שתייה, ושאר לעשות, אז מה הבעיה לעשות סעודת חתונה עם דבר כזה? ואני אומר, זה אפשר לקנות 500 מוזמנים, 1,500 לחמניות. כל אחד שרצה, אחד שלוש לחמניות, עם קופסאות טונה כאלה גדולות של הישיבה, זהו, ותקום, והכל פשוט. האמת שחרדים עושים לא רחוק את זה, אבל באמת, החתונות שלנו הן הרבה יותר גדולות, ואני כמובן ממליץ, ועושים שם צ'ונט. מכירים את הצ'ונט בחתונות החרדיות. מגשים גדולים של צ'ונט.
40 שקל מנה הרב.
40 שקל.
אולני וולף זה 40 שקל
מנה. מה? ו?
אולני וולף, תמיר, זה 40 שקל מנה.
40 שקל מנה. זה כולל העולם או? כי רק הניקיון של העולם אחר כך, כל זאת אומרת, ניקיון בעולם והכל, זה החרדים, ודאי, זה עוד יותר ניקיון. אז כן, אבל זה באמת מנות מאוד גדולות, ומה שכן, אנשים יוצאים שבעים, אוכלים מנת צ'ונט, וזה לא מספיק, לוקחים עוד מנה, כי המלצרים מביאים גסטרונומים עם חמים, וזהו. יש קוגל לפעמים, לא אפשר יכול להיות צבעה מאוד ממנות כאלה. ומנות יפות, עושים למשפחות, אבל למה אני אומר? כי אנשים היום נעלבים את זה, מה, אני אעשה כזאת חתונה, זה סיפור. טוב, אני רק שוב חוזר סביב הנקודה המרכזית של החתן ולכלה, יש הרבה מאוד מפגשים על רקע מעשי. ולהסתפק במפגשים האלה, לא צריך הרבה להוסיף. שבתות. מאוד מאוד לא להרבות בשבתות זה את זו וזו את זה, כי זה גורם להרבה דברים לא טובים. לא טובים, בעיקר אצל הגברים, אצל החתנים, גורם לדברים לא טובים. הם נמצאים הרבה שעות עם בחורה שאנחנו אוהבים אותה, גם אם אסור לנו להגיד לה שאוהבים אותה, אנחנו אוהבים אותה ורוצים להתחתן איתה ומתכננים והכל, זה גורם לדברים מאוד לא טובים ולא בריאים אצל החתן. ולכן, למעט פה הדבר הזה, אז מה היעד? היעד הוא באמת, א', לעבור את כל המשוכות המעשיות, איזה תנור ואיזה מחלת כיסה ואיזה מקרר, ולמלץ לכל החתנים, תבדקו דבר ראשון, אין לי מניות אצלו, אבל חשמלית בית אל, ממש, אין מחירים זולים בשוק כמו שהוא מוכר. אז אם זה חשמלית, חשמלית במשפחת שטרן, אחד האחים, אלישה שטרן, למד פה בוגר שלנו, והוא אריאל שטרן, גר בבית אל, יש לו שם, הוא טוב, פשוט, חנויות רגילות משלמות שכירות עתק על כל חנות בעיר, משלמים הון עתק. הוא יש לו שכח איזה דירה גדולה או משהו, ומפזר שם בחדרים את התצוגה שלו, ואין לו הרבה תצוגה, יש לו, הוא מזמין, יש לו גם בתוגה בספרים, בקיצור, נושא חי, והמחירים שם באמת מחירים הזולים ביותר, מה שאני ראיתי הזולים ביותר. אבל זה בסוגריים, והשירות שלו מצוין, אני מתקלקלה מבחינת כיסה, התקשרתי איתו, אמר, איזה דגם, איזה מה אתם רוצים? זהו, 5 שעות אחר כך הייתה פה מבחינת כיסה כבר. 5 שעות אחרי הזמנה. כי בדיוק, כבר יש לי בדיוק הובלה לאלון מורה, והזה, הוא לא מחזיק בחנות, הוא מתקשר למפית, לסוכן, תשלח מכונת כיסה, זה בדיוק הייתה לו נסיעה, תוך כמה שעות הייתה לו מכונה חדשה, ומי שמבין את חשיבות מכונת הכיסה להקל את הבית, זה דבר בלי זה, והיו נתקעים וזה. אשתי עד עכשיו עוד מתמודדת עם הכיסות של אחרי פסח, שעדיין לא הצליחה להשלים את כל הכיסות של שבוע, 8 ימים שלא עשו כיסות.
יש לנו קצת על ההתחלה של הדברים, זה שבה...
כן, אני הלכתי לפי הזה, ופה אנחנו כבר באירוסים, אז לכן אפשר בהחלט לחזור על ההתחלה, כן.
אחר הדברים של הרב, יש לנו סיבור חרדי, ההחלטה היא מגיעה בצורה מאוד נהירה, זאת אומרת, אני יודע, זה בדיוק נושא, כמה, אבל זו 5 פגישות, משהו כזה.
3 פגישות,
לא יותר. ושבציבור שלנו, אז זה מגיע בשלב יותר מאוחר, שזה קשור ככה לנושא של ריבוי של פגישות. האם זה מוביל לקשר יותר משמעותי, לזוגיות יותר טובה, או שלא?
אז בואו נגיד מה הסיבות ומה הפערים. בציבור החרדי אני יכול לספר סיפור, מישהו שהייתי מאוד קרוב אליו. הוא נפגש פגישה ראשונה, וזה פגישה שנייה. כל פגישה זה 3 שעות, עד שעה, לא יותר מזה. ופגישה שלישית. וזהו, הוא לא, אתה צריך להחליט. והוא אומר, אני עוד לא יכול להחליט, אני חייב עוד פגישה. אני זוכר את התגובה של האבא שלה. הוא היה נבוך ואיזיע, הוא היה רטוב מזיעה מרוב התרגשות. וזה כן, לאפשר עוד פגישה שלישית, עוד פגישה רביעית, או לא לאפשר. והוא התחבטויות נפש, אם לאפשר להם פגישה רביעית, או לא לאפשר פגישה רביעית. בסופו של דבר, הוא אמר, אני לא יכול להחליט, אני לא, אם כן, אז אני אחליט את הדברים. וזה היה, הוא בחור טוב, והיא הייתה בחורה טובה. היא מבית ירושלמי, חרדי, הוא מבית חברה, גם מאוד תורני מאוד. והוא לא יכול להחליט. אז ממש נפגשו אישה רביעית, וכמו שאמרתי, האבא שלה הלך חייה והיה מיד אחר כך הלך להתקלח, כי כל הבגדים שלו היו רטובים, ממש מרוב שערת נפש מהזה, והוא ממש עם מעיל ארוך והכל, וגם המעיל היה רטוב בכלבים. וזהו, החלטו להתחתן, בשעה טובה. אז רק להבין, היום אולי כבר יש 5 פגישות, חוץ מזה שהיום לא שמים כל כך על ההורים. וההורים אומרים, הם קוראים פגישות, כבר יש בכל זאת טלפונים וטלפונים, ואפשר לעקוף את ההורים ולהיפגש גם שההורים לא ידעו. והם עושים את זה, אבל אני משער שהרבה צעירים וצעירות ש...
נתן לי לדבר עם חרדים בבין הזמן, אני דיברתי איתו, אמרו לי ש5-6 פגישות זה... אצל החסידים זה נראה לי משהו כמו 2-3,
נו, והם לא אמרו שיש להם עוד פגישות נוספות שהאור, שאף אחד לא יודע עליהם, שזה לא...
הם הציגו לנו את עצמם כנאמנים לה.
כן, אז אני באמת אומר, זה לא לגנאי, יש כמה רמות של הקמת בית והקמת משפחה. יש רמה של הקמת בית, מאוד מאוד רמה מינורית. זאת אומרת, הוא בחור, הוא ירא שמיים, הוא לומד תורה. היא רוצה בחור לומד תורה, והיא בחורה, היא יודעת לבשל, היא יודעת לאפות, היא יודעת לשתות לבית, היא יודעת לעשות קליקה, היא יודעת לטפל בילדים, היא לאחים קטנים, להפריץ להם וכולי. וזהו, הוא בחור טוב, הוא בחורה טובה, למה לא להתחתן? מה עוד צריך כדי להתחתן? מה עוד צריך? הוא באמת לא צריך כלום. הרמה היא רמה רדודה, אחת הדוגמה שאני זוכר, מה הוא עושה בעלה? הוא לומד בכולל. באיזה כולל הוא לומד? איפה זה? אין לי מושג איפה הוא. הוא יוצא בבוקר, חוזר בערב אחר הצהריים. זהו, אני מקבל אותו וזה הכל. מה הוא עושה? הוא לומד, באיזה כולל, לא יודע. מבינים? רמת קשר. מה יכולה להיות רמת הקשר בין... אז עוד פעם, יש פה איזה מקרה חריג, קצת יותר לאיזה, אבל זה רמה שאפשר להתחתן ככה. מה, את לא מתעניינת באיזה ישיבה רבה, איזה כולל לא אומר, אצלנו על השפיץ בוחרי, אם הוא מהרמור, או מאלון מורה, או מהברכה, או מזה, מאיזה ישיבה הוא בא, וכל אחד עם השפיצים שלו, ובדיוק, לא, אני מאלון מורה לא נפגשת איתם, הם סביב פקודה, הם... כל מיני, כן. מה? כיתת יורים, כן, כן, חיסור, אני לא נפגשתי איתם, אני ממלכתית, ואני... זה, והם... או אני מהרמורים, אנחנו מדקדקים על כל שפיץ. למה? כי הדברים חשובים בינינו, גם הפרטים והדעות, והמחשבות, שם אין מגוון של דעות, אין הרבה מגוון של דעות. עכשיו, יש איזושהי חרדית שיצא איזה כחול לבן ככה, כן, אני יודע, אני רק יודע מזה שאמרו שמנסים למשוך אותה לליכוד, כדי שיהיה 36 לליכוד, 34 לכחול לבן, אז יהיה לו זה גם בלי ליברמן, בלי... קיצור, מנסים לעשות קומבינה. טוב, היום הכל נשכח כשהפתחים יורים, שותקות המוזות, אין... לא, אבל ביבי דווקא עושה בסך, אם ממילא הוא יודע שהכל ייגמר ביום האחרון, אז יש שימה לעשות מסע ומתן עם המפלגות, הוא משאיר את זה לעוד. עכשיו יש מלחמה, זה מצוין, אין זמן למסע ומתן. יומיים לפני תום הזמן, הוא התחיל במרוץ מטורף עם מה זה, ב-48 שעות יגמרו את המסע ומתן. צערנו כבר הרוג רביעי יש בחור... אברך צעיר מאשדוד, ראיתם את הפרסומים, ב-21, אבא לילד בן שנה. כן. אז שוב, רמת הקשר היא רמה מאוד רדודה. אין החלפת דעות, על אם להצביע לזה, להצביע לזה, מה השאלה? יש גדולי הדואר, הם אומרים למי להצביע, ואז מצביעים, אין שאלות בכלל, אין דיונים פוליטיים, אין זה. זה רובד, אני לא מזלזל, זה רובד רדוד של חיים. יכולים להיות תמידי חכמים, אבל האמת, אם אנחנו סוקרים, תמידי חכמים שלא... לפחות לי זה מאוד מאוד קשה לתפוש, אתם איזה חכמים שהם לא בקיאים בהוויות העולם, לא בקיאים בהוויות העולם. נכון, אז הרב צורת הזאתה לא היה בקיא בצורתא דזוזה. סיפרתי כמה פעמים כשהיינו עושים לו כמה דברים, תקנים לו משהו, קונים לו משהו, מחליפים, וזה. אז הוא היה מיד רוצה לשלם. תמיד הייתי אומר, אבל בסדר, זה לא בוער, לא בוער, לא בוער, נו, הוא לוקח לי את היד, נו, אליוקים, כמה זה עלה, כמה זה עלה? אני פרתי כמה פעמים. מחזיק את היד, ומהלפיתה שלו אי אפשר להשתחרר. אז עד שלא הייתי אומר, לא היה עוזב לי את היד. אז היה לו מין ארנק כזה נפתח, שאחד מתקפל ונכנס אחד לתוך השני עם מטבעות, הוא היה פותח את הארנק, מוציא מטבע ומסתכל ונותן ויותר, ולא הבנו למה הוא מסתכל. הוא קרא מה כתוב על המטבע, מאיפה הוא יודע כמה זה המטבע, אז הוא קרא, כתוב שקל, אז הוא יודע שזה שקל. לא יודע שזה מטבע של שקל, הוא קורא. אז כך, אחר כך הבנו, למה הוא, לא ידע צור את הדבודה. ובכל זאת, ידריך, כלל ישראל ידריך ברמות, נכון, אבל זה טיפוס דמות מיוחדת. אבל תמיד חכם צריך להיות באמת שייך לעולם תלדתו של אדם מעורבת עם הבריאות. כלומר, מעורבת עם הבריאות, אז מעורבת ללכת לדיסקוטקים, מעורבת עם הבריאות, לא, לא מעורבת, אבל לדעת את תוויות העולם, לדעת את הניואנסים השונים, לדעת את הגוונים השונים, זה נכון. דרך אגב, גם בציבור החילוני יש ציבור שלא מכיר את העולם בכלל. רק היום שמעתי סיפור, חספי מרמת הגולן, ש... תכף אני רק אצייף שיש כאן שני רבדים על הקשר. הקשר של העולם הציוני דתי הוא קשר הרבה יותר רחב, עם הרבה יותר משיקויות, משיקים בדעות, במעשים, יש לדון, כן? תגידו דיון טוב או לא טוב. יש לדון על אורך השרבול ועל אורך התאית, אורך הסמלה, בציבור החרדי, שטנץ מאוד ברור, כולם הולכות עם אותו זה. בית יעקב, הולכות עם חצאיות, בדיוק מתחת לברך. הייתה לי פעם קרובת משפחה חרדית, שהיא הייתה עצמה יותר, הלכה, ניסתה לי חושב לבית יעקב, לא קיבלו אותה. יש לה חצאית ארוכה מדי, זה מתנחלת. חושבים שהיא מתנחלת. אז היא לילה אחד קיצרה את כל החצאיות שלה, והתקבלה לבית יעקב. היא חושבת לא קיבלו, אז יש שטנץ. החיים הם הרבה יותר בשטנצים, אז בסדר, זה כזה כזה, בסדר, אנחנו על אותו שטנץ, אין הבדל גדול וזה וזה, ומתחתמים. לנו, שוב, הגוונים של הקשר הם הרבה יותר רבים, הרבה יותר נושאים, הרבה יותר מגוונים, אם כן ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, צבא, לא צבא, מדינה, פוליטיקה, להצביע, דברים כאלה, זה דברים חיים, כן? איך להתייחס למלחמה עכשיו, איך להתייחס לצהל, איך להתייחס... כן, שם הכל ברור, ברור מאוד, אין ספקות ואין חילוקי דעות. ולכן, שם, באמת שלוש, חמש, יש פישות מספיקות כדי לראות שיש מספיק קשר וזהו. זה בקשר למה ש... נגיד, זה יהיה לא... נכון, אצלם, מעטים מפגישות, זה בהחלט מספיק ולא צריך מעבר לזה, כן. אז כן, אם אני מסכם, רק המטרה היא לשמר את ה... רק אמרתי שגם בציבור החילוני יש דברים, שמעתי סיפור מופלא. מלחמת יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים יש עירת טראומות אצל עשרות אנשים. אחד מהלוחמים היה... הרב ארון אייזנטל, עובד של חספין. הוא היה שריונר, ובסביבות הוא היה בהתחלה, הם התגייסו לנחל מוצנח, אבל אחר כך היה חסר בשריון, העבירו אותם לשריון, והם נלחמו במלחמת יום הכיפורים כשריונרים. ולפני איזה זמן הוא דאג לעירוב לקינה או משהו. הוא נתן הוראות לאיזה קבלן, זה כבר קבלן, קצת, קבלן, מה, ככה? תסביר לי, אבל בסדר, קודם תעשה מה שאני אומר לך, תבוא אליי הביתה, אני אסביר לך. בסדר. הגיע אליו הביתה, לא דק, קבלן לא דתי, והוא הסביר לו, והראו, כנה על כנה, כנה מכאן, כנה מכאן, כנה יבן, הסביר לו. ככה ככה עברו לדבר על כל עניינים של אמונה, של זה. השאלה אחת יש לי, למה אתם לא הולכים לצבא? חילונים שבכלל לא מכירים. אז הוא לא רוצה להגיד לו, אני כן הולך. זה במה פשרה את זה. שאלתי בשיום, היית במלחמת יום כיפור, כן? היית חיים. איפה היית? באיזה גזרה? לזה? מתי גייסת? לזה? חקר אותו. אז אתה היית עם שלושת הטנקים האלה, שזה וזה. וככה, כן, אני הייתי הטנק במקצה שלפניכם, אני קדמתי לטנקים שלכם, התגייסתי ממש קודם, והייתי בטנק. ככה, כבר הוא הבין שהוא כן הלך לצבא. ודיברו על ה... לא דיברו על זה. אחר כך היה עוד מישהו מהשריון שהתעבר במלחמה, אחר כך הלבית מתן, לפני איזה זמן נפטר. והייתה קבוצת חברים שתמיד, כאילו, שמרו קשר איתו, והחליטו לעשות טיול ברמת הגולן. אז אחד מהם הכיר את הרב אייזנטל, גם כשריונל, אז התקשר איתו, אמר, בסדר, הגיעו אליו, עשו טיול ברמת הגולן, ואמרו לו שבעצם הם לא יודעים שום דבר על אותו אחד, כי כל מי שלחם ביום הכיפורים לא דיבר. שנים, כמה זמן חלפו מי שלחם ביום הכיפורים? 40, מה? 45, 46 שנה, כן, פשוט, כולם שותקים. חלק בטראומות, חלק בזה, והמלחמה מאוד מאוד נוראית וקשה. כולם שותקו, לא ידעו מה קרה לו, לא ידעו איך הוא התעבר, לא ידעו איזה קרובי משפחה שלו, אח שלו, לא ידעו. אז הגיעו לרב איזנטל והזכירו שזה וזה נפטר, הוא לחם וזה, אבל הם לא יודעים בעצם מה קרה לו. אמרו, אתם לא יודעים? בואו ננסה. התקשר לאותו קבלן, שנמצא בקצרים בסך הכל, אמר לו, תגיד לי, מה אתה ראית? ראיתי מתק, מפקד טנק, וזה, אתה זוכר עוד מפקדים? אמר, כן, היינו שלושה, אחר זה, והשלישי, אלי. שמו אותו על הרמקול, אלי? זה? זה לך? אתה מכיר, מה אני מכיר אותו? הייתי לידו, היינו שירתנו יחד, הייתי איתו במלחמה, זאת אומרת, קיצור, לקח את כל החבורה הזאת שבאו אליו, אמר, אני יוצא מחיספי, נתת את זה מקצרין, ניפגש, כמה דקות, הנסיעה מפה לפה, נפגשו עליהם הדרך, ופעם ראשונה שחשפו את התיאור הזה, והכל בגלל העירוב, הבן שלי היה שבוע, יהושע היה שבוע ברמת הגולן, ושמע מבן של הרב איזנטל, מה קוראים לדבו יחד בבעיה שלה, בסלורון, קרוב היה בעצם בבית, חיים איזנטל, היום הוא רם בחיספין, הרב חיים איזנטל. אז הוא סיפר את הסיפור, אז אמר לנו, אז העירוב, שזה עירב את כולם וחיבר את כולם, ועד כולם רשות יחיד וחיבר את כולם. והדורש לא נראה מראה שיש גם, למה סיפרתי את הכל? יש אנשים, עירב אותי, אתה בא לרמת הגולן, אתה בא לרב, אתה חושב שכולם לא משקטים בצהל, אין לך חי, מה אתה... זה נשמע חזוי קצת, אתה לא יודע שיש זה, ושיש חיילים, ושיש חיילים מצטיינים, ולצערים מוסרי נפש גם על זה. לא, הם חיים בכוכבית לחם אחרת, ולא יודעים גם את הדברים האלה, נכון. אז גם בין הלא דתיים יש עיוורון גדול, אבל אני חוזר עם זה בעצם לחרדים, ששם באמת הרמה מאוד מאוד רגובה. אצלנו, אני אומר, צריך ללבן דברים. ללבן דברים על החתונה עצמה, ללבן דברים על אחרי החתונה, על החיים. ולפעמים חלק מהדברים באמת מתלבנים אחרי הירוצים. על... הצניעות ודאי צריך לדבר לפני, לראות איפה הוא ימדת, איפה הוא עומד, ציוד על כל העניינים העקרוניים. אבל יש כמה פרטים בחיים שמתלמדים מאוחר יותר. יכולים להיות פרטים כאלה שפתאום מוצאת איזושהי שאלה, והבחור אומר, אבל על הנושא הזה אף פעם לא דיברנו, הבחורה אומרת, אף פעם לא דיברנו על הנושא הזה, ובואו ניפגש, אנחנו רוצים ללבן את הדברים. זה נוגע לעבודה, לפרנסה, כאן בחורה שאומרת, אני רוצה בחור שיושב ולומד, אז צריך לבחון את העומק. כמה, מה יש לי לומד? גם העומק מבחינתנו. אני אומר, זה נושא שוודאי מדברים עליו קודם, אבל צריך וראוי לדבר עליו, יש נושאים בוודאי פרטים שמתברכים גם אחר כך. הייתה פעם בחורה שנפגשה עם מישהו וכל כך חזלשה. אז שאלתי אותה למה החזלשת. הוא אמר, אני רוצה ללמוד שנתיים ואחר כך זה. היא אמרה לי, זה לא מתאים. מדוע? יכול להיות שתרצה ללמוד שנתיים, אבל אולי לא תוכל. למה? כי אולי הבעיות של פרנסה, אולי זה, אולי תצטרך ללכת לעבוד. אם בעזרת השם יסתדר, אז אולי תלמד גם חמש שנים. למה שלא תלמד חמש שנים? זאת אומרת, זה שהוא קצב לעצמו שנתיים, אז יש בחורים שהדרך גורה להם. ואומרים, נכון, זה דרכי, אני לומד עוד שנה, עוד שנתיים בישיבה. אחר כך, אני רואה את עצמי כאדם עובד. אני לא רואה את עצמי כמישהו כאברך שיושב עד גיל 30-40 ולומד בישיבה. אני לומד שהוא בא, ז', ח', ואחר כך אני הולך ללמוד מקצוע, נוכל לפרנס את עצמי, וחבור, זהו, לקבוע את דין התורה, כמובן נמשיך לקבוע את דין התורה. אז אלה מסרים שלפעמים חלקם מתחדדים גם אחרי הנושאים, אבל לפעמים שהבסיס באמת עדיין קיים קודם. כן. יש שאלה קשה שבאמת אולי נאמר שלפעמים גם אחרי אירוסין הקשר עולה על סרטון. היו מקרים? בוודאי, יש מקרים. אז א', לדעת שזה אפשרי. ב', לדעת שזה קרוב בדיני ממונות. זה חוזה משפט, זה הפרת חוזה. היה חוזה, ומישהו הפר חוזה. אירוסין זה בעצם חוזה. שידוכים, זה חוזה. חוזה כמו בכל מסחר, מי שמבטל חוזה משלם קנס. לכן לא מבטלים אירוסין. מבטלים שידוכים.